אנחנו הגענו לפרק ב'. הגענו לפרק ב', נקרא קודם את כל הפרק, שהוא מורכב מכמה חלקים, ותוך כדי זה נשאל שאלות. ואחר כך ננסה לעשות סדר בדברים, מה קורה בדיוק פה, מה קורה. ויעל מלאך אדוני מן הגלגל אל הבוכרי. יש פה פסקה באמצע פסוק. פסקה באמצע פסוק זה דבר שאנחנו מכירים אותו בתנ"ך, יש כמה עשרות כאלה בתנ"ך. אני חושב באזור ה-60-70 כאלה בתנ"ך. רובם, כן, הרווח הזה, יש כמה גם בתורה. רובם, רוב הוא בספר שמואל. כן, בספר שמואל, בכל זאת יש גם בספר שופטים כמה כאלה, לא אחת מהם. הפסקה באמצע הפסוק, כשיש פסקה באמצע הפסוק, אנחנו מנסים לחשוב בדרך כלל, מה אמור היה להיות כתוב פה בפסקה? האם יש שישארו פה מקום כדי שאנחנו נדמיין פה איזה משהו? יש פה איזה שתיקה רועמת? או שיש פה איזה רווח שבתוכו אמור היה להיכנס קטע אחר? ספר שמואל, לפעמים אתה רואה למקום שפה בדיוק היית מכניס פרק מתהילים ובדיוק הוא היה משלים לך את מה שחסר. כן, כאילו יש פה איזה רווח שהשאירו בכוונה שתרגיש שמשהו חסר. ויאמר, אעלה אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ואומר לא אפר בריתי אתכם לעולם. ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת, מזבחותיהם תתוצון, ולא שמעתם בקולי, מה זאת עשיתם? וגם אמרתי לא אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצידים, ואלוהיהם יהיו לכם למוקש. ויהי כדבר מלאך אדוני את הדברים האלה אל כל בני ישראל, וישאו העם את קולם ויבכו, ויקראו שם המקום ההוא בוכים, ויזבחו שם לאדוני. זה מין מעמד מאוד מאוד מוזר. מה עושה כל עם ישראל באותו מקום שנקרא מלכתחילה בוכים, איפה זה בכלל? אנחנו לא יודעים איפה זה המקום הזה, מקום אנונימי, אח השם, גם כן, דמות אנונימית. אין תזמון, מתי זה קורה, מה הרקע, ומלאך השם לא אומר איזה דבר, כן, מה הוא כבר אומר? תשמעו, אתם לא בסדר, אמרתי לכם לגרש אותם, לא שמעתם בקולי, וכולם ויסעו העם את קולם ויבכו. מה קורה שם? כולם, עד כנראה שהם בוכים בכי רציני, כי קוראים למקום הזה בוכים. מה האירוע? מה הסיפור? חז"ל מזהים את מלאך השם הזה. חז"ל אומרים שמלאך השם זה פנחס. אכן, מצינו בכמה מקומות שהנביא נקרא מלאך השם, כן? אפילו משה רבנו אומר על עצמו שהוא מלאך השם. מלאך מלשון שליח. בפרשת חוקת אומר משה, וישלח משה מלאכים מקדש למלך אדום וכולי, ויבדו אבותינו מצרים, אבל ישב במצרים, ויהיו לנו מצרים ולאבותינו, ונצעק אל אדוני וישמע קולנו, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים. איזה מלאך השם שלח ויוציאנו ממצרים? על מי הוא מדבר? משה. על עצמו, נכון. ואותו דבר, הנביא חגי, וזה מאוד גמור, קורא לעצמו מלאך. גם הנביא חגי ככה קורא לעצמו, והוא לא הנביא היחיד. כן. ומלאכות השם. כן. ככה הוא אומר לעצמי, ויהי דבר השם ביד חגי, לא, במלאכות השם. כלומר, בשליחות. כן. ויאמר חגי מלאך אדוני במלאכות אדוני לעם לאמור, אני איתכם לאום אדוני. כלומר, הוא קורא לעצמו מלאך השם במלאכות השם, כלומר הוא שליח של הקדוש ברוך הוא הנביא, שלא לדבר על הנביא שנקרא מלאכי, שחז"ל אומרים בכלל שהוא עזרא, כן, שהוא מלאכי, מלאך, כן, הוא מלאך השם. המלאך, אם כן, אם כן זה שליח, וחז"ל אומרים שזה פנחס, וזה בהגיוני מבחינת, אם זה באמת מתחילת ספר שופטים. ועדיין, מאיפה חז"ל ידעו ומה הם ניסו להגיד בדבר הזה, ובייחוד לזה שהתנ"ך הסתיר מי המלאך הזה. אם באמת זה פנחס, אז למה זה לא כתוב? למה לא כתוב פנחס? בספר, באירועים אחרים מספר שופטים כתוב פנחס. למה לא לכתוב אותו? למה לכתוב את זה בצורה כזאת אנונימית? וישלח יהושע את העם, אז אני פסוק ו', וישלח יהושע את העם, וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ. טוב, זה לא חידוש, מה שקורה פה זה דבר מאוד מאוד מעניין, זה גם קורה הרבה בארץ, לפעמים יש אנשים שהם, כמו שלמשל, אתם יודעים, למשל קבר הרמח"ל, יש באקו, יש בטבריה, ואומרים שעוד כמה מקומות, גם יש עוד כל מיני צדיקים שקבורים בכמה מקומות בארץ, אז גם יהושע, הוא מת כבר בספר יהושע, הוא מת עוד פעם עכשיו בספר שופטים, שמואל הנביא נפטר פעמיים בספר שמואל וכן הלאה. זה הנה, מה פתאום צריך עכשיו מות יהושע? הרי כל הספר התחיל במשפט ויהי אחרי מות יהושע, אז מה עכשיו מספרים לנו על יהושע? ועוד פעם תכף נראה שמספרים לנו איך הוא מת, מה העניין? מה, ולספר גם את ה... והלכו איש לנחלתו לרשת את הארץ, ויעבדו העם את אדוני כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, אשר ראו את כל מעשי אדוני הגדול אשר עשה לישראל. וימות יהושע בן נון עבד אדוני בן 110 שנים, ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת חרס בהר אפרים מצפון להרגש, וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותם, ויקום דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את אדוני וגם את המעשה אשר עשה לישראל. כמה הערות יש פה. אז דבר ראשון, כמו שאמרנו, זה ציטוט מושלם מסוף ספר יהושע. נדפדף שני דפים אחורה בתנ"ך ונעשה מצא את ההבדלים. בואו תעשו מצא את ההבדלים מהפסקה האחרונה בספר יהושע. ויהי אחר הדברים האלה, ויעמוד יהושע בן נון עבד אדוני בן 110 שנים, ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת צרח אשר בהר אפרים מצפון להרגש, ויעבוד ישראל את אדוני כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, ואשר ידעו את כל מעשי אדוני אשר עשה לישראל. אז מדובר על עצמות יוסף וכולי ופנחס. מעולה. אז הבדל אחד זה איך קוראים למקום שבו נקבר יהושע, האם קוראים לו תמנת חרס או תמנת סרח. בפשטות המקום איך קוראים באמת? תמנת חרס. מה זה חרס? שמש. חרס בתנ"ך זה שמש, אז למה שינו לו את השם?
עבודה זרה.
שם של עבודה זרה, תמנת סרח. מצוין. כן, אז זה ההבדל, ועדיין צריך קצת למה פה משנים ולמה פה לא. מה, איזה עוד הבדל יש? יש עוד שני הבדלים.
שהזקנים, כל הזקנים שהאריכו ימים אחרי
יהושע. מעולה, הסדר. נכון, האם קודם כתוב שקוברים את יהושע, ואז כשעובדים, שעם ישראל עובד את הקדוש ברוך הוא, כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים, או הפוך. קודם כתוב, יעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע וכל הזקנים, ואז כתוב שקברו את יהושע, ככה כתוב אצלנו. ועוד הבדל אחד קטן, האם הזקנים הם ידעו את מעשה השם או שהם? מה כתוב אצלנו?
ראו
את מעשה השם. ברור שידעו, זה קצת באמת יותר חזק. ראו זה רק איזושהי ראייה, ופה יש ידיעה. באמת, אז זה כמה שאלות שהן מתעוררות פה וזה. ואם כן, בכל אופן ספר שופטים בעצם הולך פה אחורה ומצטט לנו שוב את אותה פסקה מסוף ספר יהושע בשינויים דקים והבדלים גם בסדר וגם בשינויי מילים קטנות שכנראה בא לומר משהו שונה. כן, ועוד כמה הערות. אחת ההערות שהערנו כבר בסוף ספר יהושע, 110 שנים ליהושע, את מי זה שם במקביל ליהושע? מי עוד חי 110 שנים? יוסף, מצוין. מה עוד מחזיר אותנו ליוסף או הפסוקים? מה? לא, זה שם, זה בספר יהושע, נכון. כן, שקבעו את עצמות יוסף, למרות שזה כבר היה מזמן, חוזרים על זה כאן כדי לחבר כמובן את יהושע ויוסף. מעולה, עוד דבר אחד קטן, אני אקריא לכם את הפסוק שוב, אתם תגידו לי מאיפה אתם מכירים אותו. ויקום דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את אדוני. טוב, זה פסוק, ויקום מלך חדש של מצרים אשר לא ידע את יוסף. כן, כמובן שזה אמור לצלצל לנו ולהזכיר לנו שיש פה מישהו שלא ידע את יוסף. אז אם כן, יש קשר כמובן בין יהושע ליוסף. עמדנו על הקשר הזה בפעם הקודמת, בשעה שעברה, ונחזק אותו, נחזור אליו גם הפעם.
הפסוק הזה לא מופיע ליהושע.
כן, נכון, כן, הוא לא מופיע ליהושע. בגלל, כן, קשור באמת למסר הכללי, נכון. עוד מעט נחזור אליו ונסביר. אחר כך פסוק י"א, אני מתחיל פסקה חדשה. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, ויעבדו את הבעלים, ויעזבו את אדוני אלוהי אבותם, המוציא אותם מארץ מצרים, וילכו אחרי אלוהים אחרים, אלוהי העמים אשר סביבותיהם וישתחוו להם ויכעיסו את אדוני. ויעזבו את אדוני ויעבדו לבעל ולהשטרות. ויהי חרף אדוני בישראל ויתנם ביד שוסים וישוסו אותם. ואם קרם ביד אויביהם מסביב ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם. מה ההבדל בין שוסים לאויבים? זה לא רחוק, יפה. שוסים זה בדרך כלל שם כללי בתנ״ך לנוודים, בדואים, עמים שהם עמים שלמים של נוודים, שהם עולים על היבול ומציקים ועושים צרות, כן? ואויבים זה כבר העמים מסביב, כן? זה אויבים, זה עמים אחרים. בכל אשר יצרו יד אדוני הייתה בם לרעה, כאשר דיבר אדוני וכאשר נשבע אדוני להם וייצר להם מאוד. יד השם, בפשטות מה זה בדרך כלל בתנ״ך? יד השם בתנ״ך זה
סוג של התגלות,
בדרך כלל מגפה, כשזה לרעה. הנה יד השם הוא יד המתמיכה ויצר, כן? נפלנה ביד השם כי רבים רחמיו וביד אדם הלפולה. מה בוחר דוד? מבין שלושת האפשרויות שיש לו שם? נכון, הוא בוחר את המגפה, נכון? יש לו שם רעב, מגפה, וליפול ביד ריבה, ואומר לו גד, כן, ואומר דוד לגד, נפלא לה ביד השם. יד השם, בוחר את המגפה. ויקם אדוני שופטים, וישיעו מיד שוסיהם, וגם אל שופטיהם לא שמעו, כי זנו אחרי אלוהים אחרים, והשתחרבו להם, שרו מהם מן הדרך, אשר קור אותם, לשמוע מצוות אדוני, לא עשו כן.
כאילו מוחלט שכל השופטים לא אמרו כביכול בעד השם, כאילו.
שמה?
כאילו, רק חלק מהשופטים לא אמרו כביכול מתוך השם, אבל מתוך לאומיות.
לקראת הסוף זה נכון בוודאי, זה לא משנה את העובדה שויקם השם שופטים, זה שהשם הקים את השופטים, כן? ההפך, ואולי אפילו מדגיש את הנקודה שלא מופיע פה נקודה מאוד חשובה שכן בדרך כלל מופיע בספר שופטים, וזה שהרבה פעמים עם ישראל כן עושה תשובה או צועקים אל הקדוש ברוך הוא, ופה זה לא כתוב, זה לא מופיע כאן, ודווקא במהלך הספר כן נראה.
הרב, מה השופטים האלה? זה כללי.
לא, זה כללי, כן. זה תיאור כללי של מה שהולך לקרות בספר שופטים. וגם אל שופטיהם לא שמעו, כי זנו אחרי אלוהים אחרים, והשתחוו להם שרו מהם מן הדרך, אשר הלכו אבותם. מאיפה ביטוי הזה שרו מהם מן הדרך? בחטא העגל, מצוין. שרו מהם מן הדרך, אשר הלכו אבותם, לשמוע מצוות אדוני לא עשו כן. וחלקים אדוני להם שופטים, והיה אדוני עם השופט, והושיעם מיד אויביהם כל ימי השופט, כי ינחם אדוני מנעקתם מפני לוחציהם ודוחקיהם. קצת מחזיר אותנו למצרים, כן? שמעתי את נעקתם. והיה במות השופט, ישובו והשחיתו מאבותם. מה זה ישובו והשחיתו מאבותם? יותר, כן. השחיתו יותר מאבותם. ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם ולהשתחוות להם, לא הפילו ממעלליהם, כן? לא נפלו ממעלליהם של אבותם מדרכם הקשה. יותר גרוע. ויהי חרף אדוני בישראל ויאמר, יען אשר עברו הגוי הזה את בריתי אשר ציוויתי את אבותם ולא שמעו לקולי, גם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם מן הגויים אשר עזב יהושע וימות. למען עשות בם את ישראל, השומרים הם את דרך אדוני, ללכת בם כאשר שמרו אבותם אם לא. וינח אדוני את הגויים האלה לבלתי הורישה מהר ולא נתנם ביד יהושע. ואלה הגויים אשר הניח אדוני לנסות בם את ישראל את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען. רק למען דעת דורות בני ישראל ללמדה מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעו. הערה, עד עכשיו, בפסוקים שקראנו, מופיעות לפחות ארבע סיבות למה נשארים גויים בארץ. הסיבה הראשונה הופיעה בפי מלאך השם, כן? ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת, מזבחותיהם תתוצון, ולא שמעתם בכל עם ישראל לא שמע, כן? ובמקום להוריש מכאן את כל הגויים, מה קורה? עם ישראל קורא איתם ברית. המשך דברי מלאך השם, וגם אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצידים, ואלוהיהם יהיו לכם למוקש. אז מה זה הופך להיות?
מה זה צידים?
צידים זה כנראה קוצים, כן, או משהו שדוחק אותו מה. כן, ואלוהיהם יהיו לכם למוקש, אז זה נהפך לאיזשהו עונש, כן, יהיה לכם למוקש. אחר כך זה מופיע אצלנו למען עשות, בפסוק כ"ב, למען עשות בם את ישראל השומרים הם את דרך השם, זה הופך להיות ניסיון. ובפסוק ברג ג' פסוק א', פסוק ב', כתוב למען דעת דורות בני ישראל ללמדה מלחמה רק אשר לפנים לא ידעו. אז רגע, הקדוש ברוך הוא משאיר אותם ללמדה מלחמה, זה ניסיון לעם ישראל, זה חטא של עם ישראל או שזה עונש של עם ישראל? מה בדיוק קורה פה? אני אזכיר שיש עוד שניים, כן, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, יש עוד שניים, אחד מופיע בתורה, בתורה תקראנו בפרשת הפרשות הקודמות, והופיע גם בספר שמות, מעט מעט אגרשנו מפניך, פן תרבה עליך חיית השדה. אז בכלל זה ברכה, הקדוש ברוך הוא עושה את זה בכוונה, שזה יהיה לאט לאט.
גם שידעו להילחם זה כאילו הוא דבר טוב.
כן, גם שידעו להילחם, אני מסכים איתך, זה גם דבר חיובי. ועוד אחד, אני אוסיף עוד אחד שראינו אותו שנה שעברה, כדי שיהיו שישה, שישה זה כבר מספר טוב, עוד אחד שמופיע בספר יהושע. ספר יהושע כתוב שבפרק י"ג, ויהושע זקן בא בימים, תחילת פרק י"ג, ויאמר אדוני אליו, אתה זקנת באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. הנה יהושע, חז"ל אומרים, יהושע נתעצל, שהוא לא כבש את הארץ. אז מה בדיוק קורה פה? זה סתם אירוע טכני של יהושע, זה ברכה שהקדוש ברוך הוא מסיימה בדיוק קורה, ננסה לעשות סדר גם בזה. בואו נראה מי הגויים. חמשת צרני פלישתים, וכל הכנעני, והצידוני, והחיבי יושב הר הלבנון, מהר בעל חרמון, עד לרוח המת, כל אזור לבנון וסוריה. ויהיו לנסות בם את ישראל, לדעת, ישמעו את מצוות אדוני אשר ציווה את אבותם ביד משה. ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני, החיטי, והאמורי, והפריזי, והחיבי, והיבוסי. ויקחו את בנותיהם להם לנשים, ממש ציטוט מספר דברים, קראנו עכשיו, את בנותיהם נתנו לבניהם, ויעבדו את אלוהיהם. זה באמת כמו שהתורה מתארת, בהתחלה אתה יושב בתוכו, אחר כך אתה מתחתן איתו, ובשלב הבא אתה עובד עבודה זרה. מה? מדיינים. המדיינים מה הם? לאיזה קבוצה הם שייכים? לשוסים. בסדר? לכן הם לא אויב, הם לא עמים שנשארו בארץ. בסדר? הם עם נבל. המלאק, בני קדם ומדיין, עמים נבדים. נפגוש אותם בהמשך הספר.
מה השבה שישית מהפרק
ראשון? מה?
מה מספר
יהושע?
הסיבה השישית
שהבאת מפרק. סיבה שישית מיהושע. חז"ל אומרים שיהושע מתעצל, כן? אתה זקנת באת בימים, הוא לא הספיק. יהושע לא הספיק לכבוש את כל הארץ. כן, אז זה באמת אלה האפשרויות, אנחנו תכף נחזור אליהם. דבר ראשון, נתחיל לחלק, לעשות סדר בפרק הזה. בפרק הזה יש שלושה זמנים. יש פה חלק שהוא העבר. זה מות יהושע, נכון? הוא בכלל שייך לספר יהושע. יש פה חלק שהוא ההווה, שזה מה? מלאך השם בבוכים. ויש פה חלק שמתאר את כל העתיד. כלומר, הוא מקדים לתאר את כל מה שהולך לקרות בספר שופטים. מה הסדר שזה מופיע? בהתחלה מופיע ההווה, ואחר כך מופיע העבר והעתיד. אני אגלה לכם משהו קטן על, על הזמנים בעברית, אולי דיברנו על השעה שעברה, שזמנים בעברית הם קשורים כמובן גם לכיוונים. למשל, הקדום הוא תמיד, אנחנו אומרים עליו קדום, זה מלשון קדימה. והמאוחר זה מלשון אחורה. למה זה ככה? לכאורה היה אמור להיות שהקדום הוא עוד לפנינו. נכון? היום אנחנו אומרים קדמה. זה דבר שהוא העתיד. למה בעברית זה בדיוק הפוך? שהקדם והקדום הוא קדימה, והמחר, מחר זה מלשון אחרי, שהוא יהיה מאוחר. אז למה הוא מלשון אחורה? התשובה היא פשוטה. שביהדות האדם עומד עם הפנים אל איפה? אל העבר. ובכלל, אתה יכול, מישהו יכול לדעת מה יהיה מחר? אף אחד לא יכול לדעת. המחר הוא מאחוריי. אני יכול לדעת מה לפניי. מה לפניי? את הקדום אני יודע. ככל שאני הולך בזמן, ואיך הולכים בזמן? הולכים אחורה, נחשף בפניי יותר ויותר. איך אני יודע מה יש מאחוריי בעתיד? אני מסתכל קדימה. אתה רוצה לדעת מה יהיה בעתיד? תלמד את ההיסטוריה, תלמד זה. אם אתה רוצה לדעת למה עכשיו המצב של עם ישראל זה המעמד בבוכים, תכף ננסה להבין מה קורה שם, מה בדיוק קורה במעמד הבוכים, תקרא את סוף ספר יהושע. כן? ואם אתה תבין את זה, תבין את כל הספר, את העתיד. אם תבין את ההווה, גם תדע מה הולך לקרות בעתיד. זה בדיוק הסוד. כן? יש פה רצף מאוד מאוד פשוט. אתן סתם אנקדוטה על דרך המשל, זה שבלשון חז"ל, כשהם רוצים לדבר על נבואה, אז הם תמיד אומרים שנבואה זה דומה לאספקלריה המהירה. מה זה אספקלריה? מראה. למה צריך מראה? אם אתה צריך להסתכל אחורה והפנים שלך קדימה, אתה רוצה להסתכל לעתיד, תסתכל במראה, אתה רואה. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, זה, שהוא עומד שם ומתווכח איתו על, על הורדת התורה, אומר לו, הוא רוצה להראות לו את רבי עקיבא, הוא אומר לו, חזור לאחוריך. מסתובב אחורה, מסתובב אחורה, אתה רואה את העתיד. בסדר? ככל שהמראה שלך היא יותר מצוחצחת, אתה רואה יותר טוב את מה שמאחוריך, אתה רואה את העתיד. אז זה באופן כללי בקשר למערכת הזמנים, כן? הקדום והמאוחר, כן? שהיא לא כמו שאנחנו מתארים היום. היום האדם חושב שהוא יודע את הכל, ומפנים קדימה. האמת היא שקדימה אתה לא רואה שום דבר. אם אתה מסתכל אחורה, אתה יכול לדעת אולי גם מה יש לפניך. אם אתה לא מסתכל אחורה, אתה מסתכל קדימה, אז גם אתה, מה שמאחוריך אתה לא רואה, כמו אתה מפניך אתה לא רואה.
למה
בקטע
עם המלאך כתוב בלשון, בלשון עתיד, אעלה אתכם ממצרים
ואביא אתכם? כן. זה כאילו מה שעשיתי, אבל עוד רגע.
זה בלשון עתיד.
לא, זה בלשון הווה, כן.
העלה זה הווה.
עתיד, כשאני כתוב בתנ"ך בלשון עתיד, אז בדרך כלל זה הווה, כאילו, מעלב. אבל בואו נתחיל מהעבר דווקא. בואו נתחיל דווקא מספר יהושע. אני רוצה להתחיל מההבדל של האות. האם כתוב תמנת סרח או תמנת חרס. ההבדל הוא פשוט מאוד. בספר, סוף ספר יהושע, בסדר? סוף ספר יהושע, קוראים למקום תמנת סרח. בתחילת ספר שופטים קוראים לו תמנת חרס. וזה כל ההבדל. שבסוף ספר יהושע, הפריע לאנשים להשמיע שם עבודה זרה. ובספר שופטים, זה לא מפריע לאף אחד. ולכן אפשר לכתוב תמנת חרס. כן, וזה בדיוק מה שרצו להביא להבדל הקטן הזה, זה רק מביא את המשמעות. כמובן שזה מתקשר גם לכל שאר ההבדלים, שיש. תכף, לפסוק הראשון, וישלח יהושע את העם, אני עד אחזור עוד רגע כשנסביר את מלאך השם בבוכים. אבל, ויעבדו העם את אדוני כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר יאריכו ימים אחרי יהושע, אשר ראו את כל מעשה אדוני הגדול אשר עשה לישראל. עבדו את השם, ואז וימות יהושע ויקברו אותו ויקום דור אחריהם. ברור למה שמו את הסדר ככה. רוצים אצלנו הדגש הוא שכשמת יהושע קברו אותו. מה הכוונה קברו אותו? תרתי משמע, לא רק את הגופה שלו קברו. קברו את יהושע עם כל המורשת שלו ועם כל הדרישות שלו ועם כל מה שהוא זה עשה לעם ישראל, קברנו. אשר לא ראו את מעשה השם. אני מזכיר לכם ששם, בספר שמות, ויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, מה אומרים חז"ל?
ידוע.
ידע גם ידע, אלא שמה? שלא רצה לדע. מצוין. בדיוק, כן, גם פה, ויקום דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את השם, מה זה לא ידעו את השם, אין את מעשה, מה, לא שמעו יציאת מצרים, אנחנו נראה את, מי זה שם, גדעון, חובד חיטים, נכון, הוא אומר, ויהיה כל נפלאותיו, נשמע את יפתח, מתאר את כל ההיסטוריה, ויפתח לא היה תלמיד חכם גדול, והוא כן יודע, אז מה זה שלא ידעו? לא רצו לדעת איך רואים את זה, אחד השינויים זה לכתוב אשר לא ראו במקום אשר לא ידעו. כן, הם ידעו, אבל לא, כן, לא רוצים, זה הדרך שלהם להגיד שהם באמת ידעו, לא ראו, כן, הם לא, זה לא היה להם פיזי מול העיניים. זה נקודה אחת, וזה כמובן גם השינוי בסדר של הפסוקים. אם כן, העבר הוא ברור, מה שקורה בסוף ספר יהושע, שעם ישראל, יהושע מת, כעדר אשר אין להם רואה, קוברים עם יהושע את כל ההיסטוריה, את כל התורה, את המצוות, קוברים אותו יחד, וזה בדיוק מה שכתוב. ויקברו אותו בגבול נחלתו, וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו. ויקום דור אחריכם. כן, זה בדיוק מה שהם רוצים להגיד. עכשיו עולה מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים. אפשר פירוש מצומצם להגיד שמלאך השם שעולה מן הגלגל אל הבוכים, זה מלאך השם שבא בתחילת ימי יהושע. בתחילת ימי יהושע, בתחילת ספר יהושע, ויהי בהיות יהושע ביריחו. סוף פרק ה', ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו היה, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו, ואז הוא, אתה באתי, ואז הוא אומר, כן, והוא משל נעליך וכולי, זה מלאך השם, ייתכן יכול, אפשר פירוש מצומצם, זה להגיד, שמלאך השם שבא בתחילת ימי יהושע ודורש ממנו לכבוש את יריחו, ובכלל הוא מוסר צבא השם שמצטרף אליו למלחמה, אומר לו, לא סיימת, לא הסתיימה המלחמה. כן, ואומר לו אפר בי, ואתם לא תכרתו ברית לשמי הארץ, מה זאת עשיתם? כן, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה מרחיבה קצת יותר. חז"ל אומרים שהמלאך פה הוא פנחס. למה הם אומרים, מיני להם שהמלאך פה הוא פנחס? אפשרות אחת, איפה פעם קודמת מצאנו את פנחס? בסיפור זמרי בן סלור ובעל פאור. אני מזכיר לכם שגם שם כתוב שכל ישראל בוכים, נכון? אם כן, אנחנו רואים שפנחס הוא כשכולם בוכים, איך הרי היה צריך, מה היה צריך להיות השם האמיתי של המקום? עושים, אגב לא עושה כלום, נכון? כן, אז מלאך השם בא, פנחס הוא זה שבא כשאף אחד לא יודע מה לעשות, הוא היחיד שעושה. זה אפשרות אחת. שמשם מכאן חזלנו. האמת היא שיש עוד אפשרות, וזה שמצאנו פעם אחת בספר שופטים, שכל עם ישראל בוכים, ופנחס נמצא שם. מתי זה קורה? תודה? אפילגש בגבעה. בואו נסתכל שם, בסוף ספר שופטים. תשובה? א', יכול להיות שהוא חי מאות שנים, ותשובה יותר טובה. מה? לא, תשובה יותר טובה. לא, 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 לא. תשובה הרבה הרבה יותר טובה. שדיברנו עליה. שני סיפורי הסיום של ספר שופטים, הם פילגש בגבעה וסיפור מחנה דן, הם אומנם כתובים בסוף ספר שופטים, אבל כפי הנראה, הם קרו בתחילת הספר. בסדר? הם מופיעים, יש לזה, זה אחת ההוכחות, זה שמופיע שם פנחס, זה אחת הראיות לדבר, חז"ל כבר כותבים את זה, שהם כנראה קראו בתחילת הספר, כן, אחת הדעות וחז"ל. בכל אופן, למה הם כתובים בסוף ספר שופטים? משתי סיבות. א', כי הם מסכמים טוב את הספר, כן, תכף נסביר מה זאת אומרת, וב', כי בסופו של דבר, אני אומר את זה בסוגריים, זה כבר קשור לספר שמואל, יש בהם גם מבוא לספר שמואל. בסיפור שבט הדני יש מבוא להבנת המצב בשילו, אם לא מבינים אותו לא מבינים מה קורה בשילו, ובסיפור פילגש בגבעה יש הבנה, יש מבוא לכל סיפור המלוכה בישראל, ובייחוד שאול, בייחוד להבין מה קורה עם שאול, כן, שהוא משבט בנימין. אז זה בסוגריים, שאול היה מאיפה, מאיזה עיר הוא היה? מהגבעה, בסדר? שאול היה מהגבעה, זה מבוא, אם לא מבינים את זה אז אי אפשר להבין את ספר שמואל, מצוין. אז זה שתי הסיבות שהספר הזה, שהסיפור הזה מופיע שם. אבל אנחנו, כן, אז עכשיו, מה שקורה שבעצם, בואו נקרא קודם שם את הפסוקים על, על הבכי. אז אני בפרק כף. ספר שופטים, ספר שופטים, ספר שלנו, פרק כף. תסתכלו למשל בפסוק כף וב. ויעלו כל בני ישראל וכל העם, ויבואו בית אל, ויבכו, וישבו שם לפני אדוני, ויצומו ביום ההוא עד הערב, ויעלו עולות ושלמים לפני אדוני. א', המילים ויעלו, אצלנו כתוב, ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים. דבר שני, ויבכו. דבר שלישי, ויעלו עולות ושלמים, זה כתוב גם אצלנו. כן, כבר לא שכחתם. ויזבחו שם להשם, כתוב. ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם. אז תימו לב, דבר ראשון, ארון ברית השם איפה נמצא באותו זמן? ויבואו, כתוב בפסוק כ"ו, ויעלו כל בני ישראל וכל העם, ויבואו בית אל, וישאלו בני ישראל באדוני, ושם ארון ברית האלוהים בימים ההם. ארון ברית השם נמצא כנראה, וזה אני אומר בסוגריים, רוב המפרשים אומרים ויבואו בית אל, הכוונה שהם באים לשילו, שהיא נקראת בית אל, כי שם הוא הבית של האל. אבל הפשט הוא שמה? שיש כנראה איזו תקופה קצרה שאהרון השם נמצא בבית אל, תקופה שלא נספרת, כנראה שהייתה תקופה מאוד קצרה. בסדר? אני גם מוכן לנסות להבין אחר כך למה הייתה תקופה מאוד קצרה, אם תרצו אני אגיד על זה משהו. אבל יש תקופה מאוד מאוד קצרה, וזה גם הגיוני, מי שזוכר את המפות שלנו, שאם אנחנו, כן, אם אנחנו נכנסים לארץ, ואהרון בית השם, הוא נמצא בגלגל בהתחלה, כל 14 שנות יהושע, ובסוף הוא, בהמשך הוא יגיע לשילו, נכון יהושע, הוא יגיע לשילו, באיזשהו שלב כנראה הדרך, אמרנו, הדרך העולם מבית אל, מיריחו לבית אל, כן, אז יכול להיות שאהרון רואה את השם שכן שם תקופה מסוימת, גם בית אל הייתה מקום מקודש. איני יודע מה הם הנסיבות, אבל אין ספק שמפורש שהוא שוכן שם. למה אני מספר לכם את כל זה? כי בתרגום ה-70, במקום המילה בוכים, בתחילת הסיפור שלנו, מה כתוב? כתוב בית אל. ויעל מלאך השם מן הגלגל אל בית אל כתוב. כלומר, מזהים את המקום כבית אל. אז עכשיו, אם חזם מזהים את המלאך כפנחס, ובתרגום ה-70 מופיע הסיפור של בית אל. אז פתאום אני מתחיל להבין שכל הסיפור הזה, שמלאך השם הגיע אל הבוכים, וכל עם ישראל בוכה, זה לא סתם טוב, הוא בא מלאך השם ואומר שני משפטים. אלא יש את היום הראשון במלחמה, יש את כל סיפור פילגש בגבעה. ואחר כך היום הראשון של המלחמה בבנימין, ועם ישראל נופלים 20. ואחר כך היום השני, ונופלים עוד 25,000. ואחרי שני הימים האלה, באים כל עם ישראל וצמים לפני השם בבית אל, ואז עולה מלאך השם ואומר להם, אתם יודעים למה כל זה קרה? כל סיפור פילגש בגבעה, 50,000 הרוגים, למה זה קרה? למה?
מה הם חושבים?
גילוי עריות. מה יכול להיות? מה גרם לפילגש בגבעה? מה גרם? תשובה? שלא הורשתם את יושבי הארץ. פילגש בגבעה הוא לא החטא, הוא הוא התוצאה, הוא העונש.
זה קשור.
בסדר? מה זה קשור? זה בדיוק כמו שכל הפרק מראה, שמה קורה אם אתה לא מוריש, אתה מתערב בכנעניות שלהם, ובסופו של דבר אתה עושה מעשה סדום. אתה מתנהג כמו סדום. למה?
תרבות
כנענית לגמרי, זה בדיוק תרבות כנען. זה בדיוק הסיפור. כלומר, מלאך השם, ועל זה כולם בוכים. זה באמת כן, כלומר, האירוע הוא שכולם בוכים גם אז כל סיפור פילגש בגבעה, זה הנקודה. כן, לא איזה משהו שהוא לא, שהוא מנותק משום דבר. אז עכשיו, אז למה לא כתוב?
מה זה קרה?
כן, כן, כן. לפי חזן, באמת זה, האירוע פילגש בגבעה הוא בהתחלת ספר שופטים. הוא מופיע בסוף כי הוא המסקנה. אגב, גם בימינו, תסתכלו. כשאתה לא מוריש את יושבי הארץ, זה בסוף נגמר במלחמת אחים. בסופו של דבר, זה מוביל לחיכוך פנימי. אותו דבר.
איפה
אני רואה את זה היום? שאת הכיתוב בעם על הרקע הזה? אני רואה את זה בעיניים.
בגלל ההשפעה של תרבות או בגלל...
גם בגלל ההשפעה של תרבות, וגם בגלל שזה יוצר חיכוך, שאם לא היינו פותרים אותו, לא היינו נכנסים אליו, אז זה לא היה קורה. יכול להיות, אבל זה, אבל מלחמת אחים היא כבר העונש, ולכן זה כתוב בסוף הספר, כי זה העונש, זה חלק מהעונש והתוצאה של הספר. כאן זה מופיע, שאלנו למה זה מופיע בשם מלאך השם, לא מופיע פנחס ולא מופיע שם המקום. למה מסתירים את שם המקום? תגיד איפה זה קרה. למה לקרוא לו מההתחלה? מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים. למה לקרוא לו ככה? כן? כן? אמרנו שאומנם הגיוני, שמהגלגל באמת יש כביש ישר שמגיע לבית אל, זה אפילו הגיוני שבאמת זה הבוכים לבית אל, אבל למה להגיד את זה ככה? אז התשובה היא שזה מופיע בתחילת הספר בצורה אנונימית, באופן כללי בתנ"ך, שדבר מופיע בצורה אנונימית, מה המטרה? להפוך אותו לכללי, לא ספציפי. זה כותרת כללית לכל מה שהולך לקרות. זה ההווה של הפרק הזה. ההווה של הפרק הזה הוא סיפור פילגש בגבעה, ומלאך השם בבוכים הוא הפאנץ'. שמים אותו פה בצורה אנונימית, כדי שזה יהיה כללי על כל הספר, זה כותרת, זה ההווה. העבר הוא סוף ספר יהושע, וזה שעם ישראל קובר את יהושע עם כל אשר לו, כן, עם כל מה שהוא הוריש לעם ישראל וכל מה שהוא עשה לעם ישראל. העובר זה פילגש בגבעה, והתוצאות וההמשך ההידרדרות, כמו שספר מתאר, שכל דור הולך ונהיה רע, זה תוצאה ישירה. אם העובר הוא כזה, אז כן, העתיד הוא גם מתבקש. זה שכל עם ישראל, ואי כדבר מלאך השם אל כל ישראל, ויישאו העם את כולם ויבכו, זה נורא והיום. עם כל זה של לנצל את הזה שכל עם ישראל מתכנס ולהפוך את זה לעשייה, וזה הופך לבחייה, כן? איך הוא אומר להם, מה זאת עשיתם? אני צריך להגיד, מה זאת לא עשיתם, כן? לא עושים שום דבר. אז זה הרקע באמת של הסיפור הזה, של סיפור, של כל מה שקורה בפרק. עכשיו אנחנו יכולים להתמקד במה שקורה בעתיד. כן, מה שהמעגל, כן.
מה הם בחו בדיוק?
הם מוחים על סיפור פילגש בגבעה, אבל הם מוחים כי הם מבינים עכשיו שסיפור פילגש בגבעה הוא לא ששבט בנימין חטא. בסדר?
זה כאילו בגלל ש...
כולם אשמים.
זה כמו יש סרט
ש... לא מכיר סרטים.
נו, זה עם הגל, שהם כאילו נסה להראות להם מה היה בשואה, זה יכול כאילו...
יפה. כולם אשמים. זה בעצם מה שהוא אומר להם, מה זאת עשיתם? כולכם אשמים, מה זאת עשיתם? כל עם ישראל אשם, כן, ואתם... ואנחנו אמרנו שיש... עוד לפני, התיאור בספר פרק ב', מה שלומדים בדרך כלל, בכיתה ד', זה שבספר שופטים יש מין מעגל כזה מאוד ידוע, שכולל ארבעה חלקים, זה שיש חטא, עם ישראל חוטאים, ולכן הקדוש ברוך הוא מעניש אותם, ואז עם ישראל חוזר בתשובה,
שופט, לא?
ואז קם להם שופט, השופט מת, והם שוב חוטאים, זה בדרך כלל המעגל שמופיע, כן, זה המעגל של הבת, הוא מופיע, אם כי צריך להגיד נכון שפה לא מופיע כל כך הנושא הזה של חוזר בתשובה, כמו שראינו, אלא שהקדוש ברוך הוא שומע את נעתם, זה כמו יותר מזכיר את מצרים, בפרק שלנו לא מופיע נושא התשובה כל כך, למרות שבספר עצמו הוא מופיע, אולי זה בא להגיד קצת על זה שזה לא תלוי בזה, לא כל כך תלוי בתשובה או לא, ומה שמופיע אצלנו שזה מעגל לא ספירלי, זה מעגל לא מעגלי אלא ספירלי, כלומר עם ישראל כל פעם חוטא יותר, השופט צריך להיות גם משופט יותר, כן, יותר מוצלח, אנחנו נראה שהוא שופט דווקא יותר גרוע, כי הקדוש ברוך הוא לא יותר מושחת, הוא פחות מיוחס, הוא פחות טוב, והעונש הוא הרבה יותר חזק, כמובן. אז אנחנו נראה שיש לה איזושהי הדרגה כזאת, באופן כללי אפשר לראות שיש הדרגה כזאת וכולי, זה אחד הדברים שאפשר לראות בספר שופטים, זה ספירלה, כל הזמן כן מתקדם, כן, שמשון זה ממש הלמטה של הלמטה.
שמואל כאילו, החילור, יש כזה אחרון.
מה?
שמואל
בחידון? למה? שמואל הוא כבר לא בספר שלנו.
הוא שופט.
לא. שמואל הוא כבר שופטים לנביא. הוא כבר מקום אחר. אם כבר היית צריך לשאול על אלי. כן?
אלי השופט.
על אלי. אלי הוא דוגמה, גם הוא לא מופיע כאן בתור שופט. הוא מופיע בתחילת ספר שמואל. נכון? אז הוא לא מופיע בספר שופטים. וכנראה שהוא כן קשור באיזושהי צורה או נקודת מעבר. בסדר? זה אם כבר. אבל אני מדבר בספר שמואל. מצוין, אז זה פחות או יותר המעגל שכולנו מכירים, ואנחנו דיברנו על שש סיבות שמופיעות כאן. האמת היא שהתשובה היא פשוטה מאוד. כאשר באמת, כאשר עם ישראל נכנס לארץ, אי אפשר לגרש את כל הגויים מיד. כן, מה לעשות? אם אתה פן תרבה עליך חיית השדה, מה זה אומר פן תרבה עליך חיית השדה, שמה עלול לקרות? תהיה באזור שלך, יישארו שטחים ריקים בארץ ומתמלאו חיות עופות, עד כאן זה פשוט. השלב השני, בשלב הזה, זה אמנם אתה עשית את זה, אבל מה עדיין אתה צריך לעשות? כל פעם שאתה קצת מתחזק וגדל, אסור לך להסכים לזה ולהתרגל לזה שיש גויים בארץ, ואתה צריך להוריש אותם. זה לא, הציווי לא נגמר. אם אתה לא מוריש אותם, ואתה הזה, אז זה נהפך לך, אז כן, אז אתה הזה חטא. הזה חטא.
אבל אין מספיק אנשים בשביל
זה. לא, אז כל פעם שאתה גדל, ויש לך אפשרות, אתה צריך להוריש, לא להפסיק. לא נגמר כיבוש הארץ, לא הסתיים, החלוציות לא נגמרה בדור תש"ח. עדיין אתה צריך להמשיך ליישב את הארץ. וכל פעם שאתה יכול, נכון, אז בהתחלה זה אומנם ברכה. אבל עם הזמן זה כן יכול להפך, ואתה אומר, אם עמדת במבחן, מצוין. אם לא, לא עמדת בניסיון במבחן, זה נהפך לך לחטא. עכשיו אתה יכול לחזור בתשובה. אם אתה, כן, זה נהפך לך לניסיון. תשמור או לא תעשה, תעשה את מה שהשם אמר לך או לא תעשה. אם אתה לא עומד בניסיון, הדבר עצמו הופך להיות העונש שלך. לא גרשת את הפלסטינאים, לא משנה, את הפלישתים, זה אותו דבר בדיוק. מי יעניש אותך? הם, זה היה העונש שלך, שהם יישארו והם ישבדו אותך, כן? ההשוואה היא מתבקשת, כן? אבל אם אתה לא עושה את זה, ובסופו של דבר, כן, אז בסופו של דבר, גם אם עשית את זה, וגם אם זה וזה נהפך לעונש שלך, בסופו של דבר, גם זה הקדוש ברוך הוא עושה כדי שמה? כדי שלמה עמדה, גם זה לטובה, שמה? ללמדה מלחמה. כלומר, יכול להיות שאתה באמת עשית את זה בצד הטכני. כן? הקדוש ברוך הוא בהתחלה השאיר את זה, השאיר שם, השאיר את הגויים, את זה השאיר כדבר טוב. אתה כהתעצלות, כן? זה ש... או יספאל, לא עשית יותר, לא, זה אצל יהושע. ונהפך לחטא, אחרי החטא יש לך ניסיון. אם לא עמדת בניסיון, זה הופך להיות העונש. וגם העונש הזה בסופו של דבר הוא מה? הוא ללמדה מלחמה. גם זו לטובה. כן, משל, למה הדבר? בסופו של דבר מה חייב לקרות? אתה תגרש את הגויים. כן? אם תעשה את זה בהתחלה, מה טוב. אם תעשה, אם לא תעשה את זה בהתחלה, יהיה לך עוד ניסיון. אם לא תעשה את זה אחרי עוד ניסיון, הם ילחמו בך ומה, ולא יהיה לך ברירה אלא לעשות את זה. ואנחנו נראה שהרבה מהעמים שאנחנו שומעים עליהם פה בספר שופטים, כשקם איזה שופט ומכה אותם, בדרך כלל אתה שומע עליהם עוד פעם אחת בהיסטוריה, פעמיים בהיסטוריה, אבל יותר הם לא מציקים לעם ישראל, חוץ מחריגים. מה הפעם שאתה חלק מישראל
לא רצו להורש אותם מפחדות תרבותית?
כי?
מפחדות תרבותית.
כן, כן, אז עוד פעם אני אומר, זה נכון. בהתחלה דיברנו על היחס לכנענים, נכון? כן, אלא מה? שגם אז זה מה שאמרנו, שמה שהמטרה היא לא להישאר למעלה, אלא... נכון, בסופו של דבר לרדת. זה שמעתי סיפור ששמעתי את הרב עוזי ביננפלד, מביא אותו בהקשר הזה. הסיפור קוראים למען שמו, מהספר האש והעצים של שי עגנון. האחים הקדושים קוראים לו למען שמו. האחים הקדושים רבי אלימלך ורבי זושה היו הולכים בדרך. בלילה באו לכפר אחד ונכנסו לבית המזיגה. נתן להם המוזג מקום ללום. כשהגיע חצות הלילה, אמר לו רבי זושה לרבי אלימלך, אלימלך אחי, בוא ונפיל עצמנו לארץ למען כבוד שמו יתברך. כן, אמצע הלילה, הם ישנים על התנור, ופתאום אמצע הלילה, אחת בלילה ככה, נותן לו כמה מרפקים, אומר לו רבי זושה רבי אלימלך, יאללה אלימלך, בוא נופלים לרצפה למען קדושת שמו יתברך. אמר לו רבי אלימלך, איני באותה עמידה. בעברית מדוברת, עזוב אותי באמא שלך. נכון, זה גם אמא שלנו, נכון, אז כן, מה אני כרגע? את השינה? כן, איני באותה עמידה, אני לא כרגע שם. רבי אלימלך לא הפיל עצמו. רבי זושה הפיל עצמו. שמע המוזג כל חבטה, נתכעס ואמר, ודאי נתקוטטו שני קמצנים אלו והפיל אחד את חברו. בא ומצא את רבי זושה כשהוא מוטל על הקרקע. קפץ המוזג בחמתו וגער בו ברבי אלימלך בנזיפה וצעק רשע, למה הפלת את חברך? מיד תפסו לרבי אלימלך וחבטו בקרקע. עכשיו מי אמור להגיד למי? רבי אלימלך אמור להגיד לו, תגיד לי, אתה רואה מה קורה? אמר לו רבי זושה לרבי אלימלך, אלימלך אחי, וכי לא מוטב היה יותר אילו הפלת עצמך על כבוד שמו יתברך. אמרתי לך, בסוף אתה גומר פה על הרצפה לידי. אני אמרתי לך, תעשה את זה לשם שמיים. אתה לא עושה, אז הגוי מכריח אותך לקפוץ ללמטה. אין, זה בדיוק מה שזה. אם אתה תעשה את זה בתור מצווה, מצוין. אם לא תעשה את זה בתור מצווה, אז כבר זה, הכריחו אותך, הקדוש ברוך הוא הכריח אותך להגיע לשם, כן? יש דרשה ידועה.
זה כתבתי אני.
דרשה ידועה בחסידות על פרשת תרומה. אני לא שמעתי מהרב הוזה. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. כן, אז בחסידות אמרו, מה זה זהב וכסף ונחושת? זה שלוש רמות של תרומה. זהב זה ראשי תיבות, זה הנותן ברצון. כן, אחד שהוא, זה תרומת זהב. כסף זה ראשי תיבות, כאשר סובל, פותח. يعني انا عشان نيا خوله واخشب هو ان لو بكين اذا هو عايز يترفع אז هو تورم كذا نخوشت عشان تبوت نتينات خوله שאמרت نو يعني هو כבר גוסס وين له סיכוי אז هو قال لي تقول تصل لصاغه ده ده كده شو ينزل انت بسوفه של דבר تعالى تتרום לבית המקדש לבית המשכן לא, אחרי זה מלך רושת, יש אחד נותן מרצון, יש אחד סובל, פותח, ואם לא, אז נתינת חודש, מה בסוף אתה תיתן? זה בדיוק מה שכתוב בפסוקים. אתה צריך לגרש את יושבי הארץ. אם תעשה את זה כציווי השם, מצוין. ואם לא, זה יהיה לך מבחן וניסיון. ואם זה לא יהיה, ואם זה עדיין יישאר כחטא, אז בסופו של דבר זה יהיה לך עונש ואתה בעל כוחך תעשה את זה. אין לך ברירה, אתה בסופו של דבר חייב לגרש אותם מן הארץ. וזה המסקנה של הפרק שלנו. נראה לי שענינו כמעט על כל השאלות, נכון? שכחתי דבר אחד. אחד חשוב. נקודה אחת ששכחנו להוסיף. אז כל ההשוואות האלה בין יהושע ויוסף, הם להגיד שיהושע הוא בעצם משיח בן יוסף. הראשון. יש עוד משיח בן יוסף השני. יש מהשלישי, כן? בהמשך, בהמשך הדורות. שאול, ואחריו בעזרת שמות, ואחאב. יש. זה, כלומר, מה זה משיח בן יוסף? יש דמות המלך של יוסף. דמות המלך של יוסף, יש דמות המלך של שבט יהודה, זה שני פרטים. כל השוואות האלה שיוצרות אצלנו בראש את הקשר בין יהושע ליוסף, 110 שנים, וזה שכתוב אחר כך שקוראים את יוסף, וזה שיעקב דור אשר לא ידע את יוסף, הכל מה ליצור את זה שנבין שיהושע הוא מעין איזשהו משיח בין יוסף, והגרא כבר אמר, מיוחסת לגרא האמירה, שצריך להתפלל על משיח בן יוסף שלא ימות. אין, תהיה בקבלה שמשיח בן יוסף עתיד להרג. אין, כלומר, בין הבנייה של הקומה הלאומית, משיח בן יוסף, לבנייה של הקומה הרוחנית, יש רגעי מעבר מאוד 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 קשים. זה לא חייב להיות, אבל הרבה פעמים זה קורה ככה. וזה רגע משבר. אני מדבר גם על מדינת ישראל, אבל זה נכון בכל התקופות שהיו לעם ישראל, שהשלב הראשון הוא שיש הקמה של הקומה הלאומית. והשלב השני הוא שצריך לבנות על גבי הקומה הרוחנית, בין שאול לדוד, והציונות, כן, שהרב קוק ראה אותה כמשיח בן יוסף, וכן עוד בעוד כל מיני מקומות. ורגע המעבר הזה הוא רגע של משבר. יהושע הוא דמות משיח בן יוסף, וזה פה מותו של משיח בן יוסף, הוא מת, ויש פה את רגע המשבר הזה, כן, שבו עם ישראל בעצם לא מצליח להמשיך, כן, את הדור הזה, את ה... זה, כן, אין זה. וזה גם בא לידי ביטוי בזה, ובויה על מלאך השם, מן הגלגל אל הבוכים, ואז הוא מדבר עם כל העם. אין מנהים. מלאך השם מדבר עם כל העם. וזה גם הפירוש של הפסוק הראשון, שלא אמרנו אותו מקודם, וישלח יהושע את העם, וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ. כן? יהושע לא סתם שולח את העם איש לנחלתו. תסתכלו רגע, תהפכו שני דפים אחורה, לסוף פרק כ"ד ביהושע. הפסוק הזה כתוב שם בסוף ספר יהושע. פסוק כ"ח, תסתכלו. מה כתוב שם? וישלח יהושע את העם איש לנחלתו. למה לא כתוב בהמשך שמופיע אצלנו? לרשת את הארץ. כן, פה זה, אצלנו זה מופיע, זה החטא שעליו דיבר מלאך השם בבוכים, שהם לא שימו לרשת את הארץ. יהושע, כשהוא שולח אותם, הוא לא שולח אותם איש לנחלתו, יאללה, הלאה, ועבר לכל אחד, איש תחת גפנו ותחת עינתו. הוא שולח אותם עם תפקיד, לסיים את העבודה. לסיימו את העבודה, לרשת את הארץ. וזה לא קורה. קוברים את יהושע, ואיתו נקברות כל התוכניות והתפקידים שהוא נתן, וזה שהוא המשיך. יהושע לא השאיר אחריו, כנראה מישהו שהוא יוביל וימשיך ויש איזשהו, כמו שיש פער לפעמים בין משה ליהושע, משה כחמה יהושע כלבנה, גם כאן פתאום יש אור הכוכבים, כן? ספר שופטים זה ממש הכוכבים. המון אורות קטנים, מתי רואים כוכבים? כשיש חושך, אז אנשים כמו יפתח ונישה זונה, כן? שחזל אומרים עליו שהוא... כן, היה קל שבשופטים, כל מיני דמויות כאלה, פתאום הן זוהרות והן מקבלות את הבמה. כי אין לעם ישראל אף ראשי האחר. אז אם יש שמש, ירח וכוכבים, אז באמת התקופה הזאת היא אולי קשורה, כן, לנושא. זה קשור אולי, דברים שדיברנו ביהושע על השמש וירח ואחד עשר כוכבים שתחבים לי, אבל זה ישיר להמשך הסיפור. יפה, אז עד כאן פרק ב', סיימנו את ההקדמות, ומהפעם הבאה אנחנו כבר עם עתניאל, ממשיכים את ה... מתחילים את השופטים, עתניאל הוא השופט הראשון, כיוון שקצר, אז אולי אפילו נספיק ככה להתחיל גם את תיעוד ככה ברצף. אתם מוזמנים לקרוא קצת את עתניאל, מי היה האויב, מה בדיוק הסיפור שם, וכו'. יישר כוח.